פסחים, דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי היי, עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים החלונות ועובי החומה וכולי. אשרי עין ראתה, אשרי אוזן שמעה, את כל עם ישראל אומרים את ההלל בליל פסח, ליל הסדר. כמו שהגמרא מביאה, בעקבות דבריו, של רב שהביא חידוש גדול שאולי יאכזב הרבה ירושלמים. הדברים של רב באו בעקבות ציטוט מהמשנה, שאת עיקר הדברים שלמדנו במשנה נפרש בעזרת השם בהמשך. המשנה אמרה שהחלונות ועובי החומה של העזרה של ירושלים נחשבים כמו בפנים. העובי של החומה או החלונות נחשבים, נאמר, בחומה של ירושלים כמו בתוך ירושלים, בחומה של העזרה כמו בתוך העזרה. בא רב עם חידוש, אמר רב, גגין ועליות של ירושלים, של העזרה, לא נתקדשו. חידוש גדול. אלה שגרים בירושלים, בעיר העתיקה, בין החומות, שממתינים כמו כל עם ישראל, אולי אפילו יותר, מהרבה יהודים אחרים, לבניין בית המקדש, מרגישים זכות לגור בעיר הקודש, בירושלים, אמנם זו זכות גדולה מאוד, אוויר של ארץ ישראל יש לו מעלה גדולה בפני עצמה, בטח האוויר של ירושלים, ובטח לגור בתוך החומות של ירושלים, אבל הם מרגישים שהם גרים בתוך העיר העתיקה, בתוך ירושלים. מחדש רב ואומר שאותם גגים, הגג של הבית, אבל גם הבית עצמו, אם הוא לא קומת קרקע אלא הוא בעלייה, הוא קומה שנייה נאמר, אפילו קומה ראשונה, אם היא בנויה מעל קומה אחרת, לא נתקדשו. אין בהם את אותה הקדושה שיש בירושלים או בעזרה. וזה בא לידי ביטוי במגוון עניינים. אם אתה מדבר על אותם קורבנות שאפשר לאכול בכל ירושלים, כמו קורבן פסח, אי אפשר לאכול את זה בקומה עליונה, רק בקומת קרקע, לפי דבריו של רב. והגמרא מאוד מתפלט, כי רב בעצמו אמר בשם רבי חייא, הייני ואמר רב משום רבי חייא, פה הוא אמר את הדברים המאוד מרגשים, מעוררים כמיהה, וגעגועים לבית השם בתפארתו לבית המקדש. כשעם ישראל באו לעלות לרגל בחג הפסח, הקריבו כולם בערב פסח קורבן פסח. כל כך הרבה יהודים היו עולים לרגל. מיליוני מיליוני יהודים. באו כולם כאיש אחד, בלב אחד, בשמחה וחדווה. רצו לזכות לאכול קורבן פסח. כל אחד מהם קיבל רק כזית הפסחה, היה לכל אחד רק חתיכה בגודל של כזית מהקורבן פסח, כי היו כל כך הרבה יהודים שרצו להשתתף. ואז כשהיו אוכלים את הקורבן פסח, היו אומרים הלל. והלילה, כשהיו אומרים עם ישראל את ההלל, היו אומרים את זה ביחד. מיליוני יהודים, כולם במקום אחד, מי שמכיר את ירושלים, העתיקה, סמוך לכותל, כל מקום אחד, לא כל כך גדול, היו שם מיליוני יהודים ואמרו יחד את ההלל בהתרגשות, בהתלהבות, שרק כשנמצאים כל כך קרוב, כל כך קרוב לבית המקדש, מתעוררים רגשות כל כך מרוממים. אלה שהיו שם מתארים שזה היה נראה כמו שפקע איגרה, כמו שהגגות התפוצצו מרוב הקול של הרגש בבית האלוקים נהלך ברגש. כל כך התרגשות הייתה שם בזמן אמירת ההלל. אפשר להבין את ההתרגשות הזאת. אבל אתה רואה שהיו אומרים את ההלל על הגגות. זה דבר מרגש בפני עצמו. כל אחד יתאר לעצמו מה זה נקרא שמיליוני יהודים נמצאים כולם על הגגות. רואים כולם אלה את אלה. והיו אומרים הלל ביחד. והקול הזה היה כל כך כל כך עם עוצמה אדירה. אבל על כל פנים, אם הם ישבו על הגג, זה אומר שהם גם אכלו את הקורבן פסח לכאורה על הגג. איך אפשר לאכול את הקורבן פסח על הגג? זה הרי לא התקדש בקדושת ירושלים לפי דבריו של רב. מה אליו דאחלי באיגרה ואמרי באיגרה? וכי לא נלמד מזה שהם אמרו הלל על הגג, שכנראה הם אכלו על הגג וגם אמרו את הלל על הגג. אז אתה רואה שמותר כן לאכול קורבן פסח על הגג, כי הגגות של ירושלים התקדשו בקדושת ירושלים. תראה את הגמרא, לא. אפשר לומר כדבריו של רב, שאת הקורבן פסח חייבים לאכול דווקא בקרקע של ירושלים. ומדובר דאחלי בארעא. את הקורבן פסח הם אכלו על גבי הקרקע של ירושלים. שם יש קדושת ירושלים. ואחר כך כשהם מסיימים את האכילה של הקורבן פסח, היו עולים אל הגג, כולם ביחד, ואמרי באיגרא. אמרו הלל על גבי הגג. שואלת הגמרא, מותר לעבור מקום, ממקום למקום, בזמן קורבן פסח? איני. והתנן, למדנו בפרק ערבי פסחים בסוף המסכת, שכשמסיימים לאכול את הקורבן פסח ורוצים לסיים את הסעודה, לשון להיפטר מהסעודה, לסיים את הסעודה, אין מפטירים אחר הפסח, אסור להיפטר אחרי שאוכלים את הבשר של הקורבן פסח ולעשות אפיקומן. מה הכוונה אפיקומן? אמר רב שאפיקומן זה שתי מילים. אפיקו, תוציאו, מן הזה כלים, תוציאו את הכלים. כשמסיימים לאכול את הקורבן פסח, שאדם לא יאמר, טוב, בואו תוציאו את הכלים למקום אחר. מה אתה רוצה שיוציאו את הכלים למקום אחר? כי אתה רוצה להמשיך לאכול במקום אחר. אסור אחרי שמסיימים לאכול קורבן פסח, ללכת ולאכול במקום אחר. שלא יעקרו מחבורה לחבורה. אסור לעבור ממקום, מחבורה אחת של אנשים שאוכלים קורבן פסח לחבורה אחרת. אז אותו דבר גם, לכאורה, אסור לעבור מהמקום שבו אכלו קורבן פסח, לומר את ההלל על גבי הגג. עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. נכון, באמת אסור לעבור אחרי שאכלו קורבן פסח בחבורה אחת, לאכול בחבורה אחרת. אבל אחרי שמסיימים לאכול קורבן פסח, לומר הלל במקום אחר, זה מותר כן. כאן, מתי אסור לעקור ממקום למקום? בשעת האכילה, כשאוכלים את הקורבן פסח. כאן, מתי מותר לעקור, והם היו עולים על הגג, שלא בשעת האכילה, אלא בזמן אמירת ההלל. אז הגמרא תרצה את השאלה הזאת. מה המקום הקדוש ביותר בעולם? ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים. יש מקום שהקדושה שלו חמורה יותר מקודש הקודשים. אבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים, הקדושה שלה חמורה יותר מבית קודשי הקודשים עצמו. מה זה עליית קודשי הקודשים? היה את קודש הקודשים, כולנו מכירים, כן, בית מקדש, יש את העזרה, שזה החצר הגדולה, אחרי זה יש בפנים את המבנה, שזה האולם וההיכל וקודש הקודשים. אותו מבנה שהיה באמצע, היה שתי קומות היו לו. היה את הקומה שכולנו מכירים, אולם, היכל וקודש הקודשים, אבל הייתה קומה מעל, קומה נוספת, מעל ההיכל ומעל קודש הקודשים. אז העלייה שהייתה מעל קודש הקודשים, הקדושה שלה חמורה יותר מקודש הקודשים בעצמו. שהרי בית קודשי הקודשים, היה כהן גדול, נכנס לו פעם אחת בשנה, יום אחד בשנה היו נכנסים ביום הכיפורים, כהן גדול לבית קודשי הקודשים. זה גם דבר מאוד מאוד נדיר, פעם בשנה מותר להיכנס לשם. אבל ועליית בית קודשי הקודשים, הקומה שמעל קודש הקודשים, אפילו פעם בשנה היה אסור להיכנס לשם. אלא כל כמה זמן היו נכנסים לשם, יש על זה כמה דעות. דעה ראשונה, אין נכנסים לילה פעם אחת בשבע שנים, פעם אחת בשבוע. ואמרי לה, פעמיים בשבע שנים, פעמיים בשבוע. ואמרי לה, אפילו פחות, פעם אחת ביובל, יש כזה פתגם שאומרים פעם ביובל, אז היו נכנסים לשם פעם ב-50 שנה, פעם ביובל, היו נכנסים לבית קודשי הקודשים, לעלייה של בית קודשי הקודשים, בקומה העליונה. מה יש לעשות בקומה העליונה של בית קודשי הקודשים? בשביל לידע מה היא צריכה, איזה תיקונים צריך לתקן שם. אם החומה נסדקה, לסדר, לתקן אותה, לראות שהחומה לא תיבקע. אבל אתה רואה שלא רק זה שהעלייה אין בקדושה, אלא עד רבה, הקדושה של הקומה העליונה גבוהה יותר מהקדושה של הקומה שלמטה ממנה. כי בבית קודשי הקודשים היו נכנסים פעם בשנה, ובקומה העליונה, אפילו פעם בשנה היה אסור להיכנס, אז אתה רואה שהקומה העליונה, הקדושה כן חמורה, אז קשה על רב שאמר שהעליות של בית המקדש ושל ירושלים לא הייתה בהם קדושה. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, מהיכל נעיקום ונעיתי ויניש, מהיכל ומבית המקדש אתה בא להקשות על רב, שני היכל, שההיכל הוא שונה בזה שגם הקומות העליונות שלו התקדשו, נכתיב, כתוב על בית המקדש, דוד המלך מאוד רצה לבנות את בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אתה תבנה לי את הבית, רק בנך שלמה יבנה את בית המקדש. אז כשדוד לפני שהוא נפטר, הוא נתן לשלמה המלך את התוכניות של בית המקדש, וייתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, ואת בתיו, הבתים של בית המקדש סביב, ואת גנזקיו, גנזקיו זה היה אוצרות ששם היו שמים את הכסף והזהב, ועליותיו, הקומות העליונות, אתה רואה שתקומות העליונות, גם כן מסר דוד המלך את התוכנית שלהם לבנו שלמה, וחדריו הפנימיים, וקודש הקודשים שנקרא פה בית הכפורת, את כל הדברים האלה, את כל התכנון המדויק של בית המקדש, כולל כל הלשכות, כולל כל האוצרות, כולל העליות העליונות, מסר דוד המלך לשלמה בנו. וכתיב, דוד המלך אומר על התוכנית של בית המקדש, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, הכל קיבלתי בנבואה. שמואל הנביא מסר לו בנבואה את כל התוכנית המפורטת של בית המקדש. כאן, בית המקדש על ידי נבואה, ידעו שצריך לבנות את אותם עליות של בית המקדש, את אותם קומות עליונות, ולכן מכיוון שזה ניתן בנבואה, אז יש קדושה גם לקומות העליונות, אבל עדיין ייתכן שרב, הדברים שלו, אין סתירה לדברים של רב, שאמר שבדרך כלל, סתם הלשכות, שלא נבנו הכל בכתב מיד השם על ההשכיל, או שאר ירושלים, הקומות העליונות שם, ייתכן באמת שאין בהם קדושה של ירושלים. אז מביאה הגמרא קושיה אחרת על רב תשמע. הרי בבית המקדש היה, כשהיו באים מירושלים, דבר ראשון היו נכנסים להר הבית, שזה היה שטח סביב לבית המקדש, אחרי זה היו נכנסים לתוך העזרה, שזה היה פנימי יותר. עכשיו, היו לשכות שהיו בנויים מתחת לעזרה, שהיו בנויים בשטח של העזרה, והיו לשכות שהיו בנויים שטח של הר הבית. אז כאן כתוב ככה, הלשכות הבנויות בעזרה, בקודש. אומרת, הם בשטח של העזרה. אבל הפתח שלהם פתוחות לחול. חול כאן לא הכוונה סתם מחוץ לבית המקדש, אלא זה הכוונה להר הבית. הפתח הוא בהר הבית. אז מה הדין של אותם לשכות? איזה קדושה יש להם? מצד אחד הם בנויים בשטח של העזרה, אבל הם פתוחים, הפתח שלהם הוא לכיוון הר הבית, אז מה הקדושה שלהם? הדין שלהם שתוכן חול, כל השטח בפנים, יש לו קדושה של הר הבית. אבל וגגותיהם של אותם לשכות, יש להם דין של העזרה, קודש. אתה רואה מפה שהגגים כן התקדשו בקדושת העזרה, יש להם דין של העזרה. תרץ את הגמרא, תרגמה רב חיסדא, לא מדובר פה סתם ככה גגים של גג של לשכה. גג לא יתקדש בקדושת העזרה. כאן אנחנו מדברים על זה שכשאתה נמצא בעזרה, אתה לא רואה את אותם גגות כמו גג. אתה רואה את זה כמו חלק מהרצפה של העזרה. כי מדובר פה בשגגותיהם של אותם לשכות שווים לקרקע העזרה. היו בונים את הלשכות מחילות, מנערות, מתחת הקרקע, והגג זה בעצם היה הרצפה של העזרה. אז לא, מכיוון שזה הרצפה של העזרה, לכן יש לגג קדושת העזרה. אבל אם אתה בונה מבנה ומעל זה אתה בונה גג, אותו גג ייתכן שרב צודק, שלא יהיה בו קדושת העזרה. שאלת הגמרא, אי הכי, אם באמת הגג הוא בגובה של הרצפה של העזרה, עם הסיפה, תסביר לי את ההמשך. אותם לשכות שבנויות בשטח של הר הבית, בחול. והפתח שלהם הוא לא בהר הבית, אלא בעזרה, ופתוחות לקודש. הדין של אותם לשכות, תוכן, אפילו שהן בנויות בהר הבית, קודש, יש להם דין של העזרה. וגגותיהם, לגג יש את הדין של הר הבית, הם חול. ואיסל כדתך בשגגותיהם שווין לקרקע הזרה. אם זה נכון שהגג של הלשכות הוא באותו גובה של הקרקע של ההזרה, אז אם כן, למה כתוב שתוכן קודש? למה בתוך הלשכה יש קדושה של ההזרה? הרי אביה לה מחילות, כל הלשכה היא מתחת לאדמה, זה כמו מחילה. ואמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו. רבי יוחנן אומר שאין דבר כזה שקדושה של ההזרה במחילה שבנויה מתחת לקרקע. מתרצת הגמרא, הדברים של רבי יוחנן לא נאמרו תמיד, שאף פעם אין קדושה בלשכה שבנויה מתחת לקרקע במחילה. תלוי איפה הפתח של אותה לשכה. כי כאמר רבי יוחנן שהמחילות לא התקדשו בפתוחות להר הבית, כשהפתח של הלשכות הוא להר הבית, אז אין להם את הקדושה. אבל כתניה היא שכתוב שתוך הלשכה יש לה כן קדושה של ההזרה, בפתוחות להזרה, כשהפתח פתוח להזרה. שאלת הגמרא, דיברנו על הר הבית, דיברנו על ההזרה, והתניה, הרי הברייתא מדברת על ההיכל, שהוא היה מבנה שבנוי באמצע ההזרה. רבי יהודה אומר, מחילות שמתחת ההיכל, מתחת להיכל בבית המקדש, הם חול. לכאורה מדובר פה אפילו שהפתח שלהם הוא פתוח להזרה. אתה רואה מפה שאפילו שהפתח פתוח להזרה, אם זה מחילות מתחת לאדמה, אין בהם קדושה. עונה הגמרא, למה פה כתוב שאין בהם קדושה? כי תניה היא שפתוחות לחול. שהמחילות האלה פתוחות להר הבית, אמנם זה מתחת להיכל, אבל הפתח הוא כנראה עובר באיזה מין מנערה, והפתח הוא רק בהר הבית מחוץ להזרה, עובר מתחת לכל ההזרה ופתוח בהר הבית מחוץ להזרה. שואלת הגמרא, בסדר, דיברנו מה שרבי יהודה אומר, שהמחילות שמתחת ההיכל הם חול. המחילות שמתחת ההיכל, אין בהם קדושה של ההזרה ולא של ההיכל, אלא הם חול כמו הר הבית. אבל מה הדין לגבי הגג של ההיכל? ההיכל, המבנה הגבוה שנמצא באמצע ההזרה, מה הדין של הגג? הגג המקושט הזה עם הזר מזהב, מה שכולנו מכירים מהתמונות, היה מעל המבנה הגבוה בבית המקדש. הגג הזה, מה הקדושה שלו? כתוב, וגגו קודש. אתה רואה שהגג של בית המקדש כן הייתה בו קדושה, אז קשה על רב שאמר שהגגות לא התקדשו. שואלת הגמרא ותסברה, מה אתה יכול להסכים שבאמת הגג של בית המקדש היה קדוש? והקטן, הרי כתוב על אותו גג, גגין הללו שבעזרה ובלשכות, אין אוכלים שם קודשי קודשים. למרות שבעזרה מותר כן לאכול קורבן קודשי קודשים, כמו חטאת וכדומה, ואין שוחטים שם קודשים קלים. אסור לשחוט על גבי הגגות. קודשים קלים כמו שלמים, תודה או קורבן פסח. אתה רואה שאין בהם קדושה של ההזרה. ולקשיא שרבי יהודה אומר גגו קודש. אני רואה שזה כמו קדושת ההזרה, קדושת ההיכל. אמר רב חמא בר גוריא, הגגות, כמו שרב אמר, לא התקדשו. מה שכתוב שהגג הוא קדוש, זה קדושה פחותה. לעניין מה? לאותן שתי אמות, בשביל כל מיני כלים של בית המקדש שהיו צריכים לשים אותם במקום קדוש, אבל לא חייבים דווקא במקום שיש לו קדושת העזרה דווקא, קדושת ההיכל. כלים כאלה שהיו צריכים בשביל הבניין של בית המקדש, בשביל הבנייה שלו, בשביל ההחזקה שלו, זה היו צריכים לשים במקום שיש בו קדושה מסוימת. קדושה כזאת יש גם בגג של ההיכל, או של הלשכות של בית המקדש. אבל דברים שקשורים לקורבנות, הגגות אין בהם קדושת העזרה. איזה למשל כלים היו צריכים קדושה כמו הגג? לאותן שתי אמות, היו אמות מידה שהיה להם קדושה מסוימת, כי היו צריכים אותם לצורך הבנייה בבית המקדש. היום יש לנו כל מיני קני מידה, סנטימטר וכדומה. בזמנם לא היה את הקנה מידה, אלא הם משתמשים עם מין מקלות כאלה, מין מוטות כאלה, בגודל של אמה מדויקת, ועם זה היו מודדים, אמה ועוד אמה ועוד אמה, ככה היו יודעים מה הגודל של אותו שטח, אותו מרחק. היו מודדים עם קנה מידה בגודל של אמה. עכשיו, בבית המקדש היו שתי אמות, שני קנה מידה בגודל של אמה, אבל לא בדיוק אמה, אלא קצת יותר מאמה. דתנן, שתי אמה, אמות, שתי מין, כאלה, קנים בגודל, באורך של אמה, היה בשושן הבירה. היה מין מבנה מעל השער המזרחי, והיה ציור של שושן הבירה עליו, על אותו שער. ומעל זה שמו אמות, שני קנה מידה בגודל של אמה. אחת, אמה, קנה מידה אחת בגודל של אמה, היה על קרן מזרחית צפונית, והקנה מידה אחת היה על קרן מזרחית דרומית. זו שעל קרן מזרחית צפונית, מה היה הגודל שלה? לא אמה, קצת יותר מאמה רגילה. אמה רגילה זה האמה של משה רבינו. היא הייתה יתרה על האמה של משה רבינו, שהיא בדיוק שישה טפחים, היא הייתה יתרה ממנה חצי אצבע. זה היה שישה טפחים ועוד חצי אצבע. וזו שעל קרן מזרחית דרומית, הייתה יתרה עליה, על האמה הקודמת, שהיא נמצאת בקרן מזרחית צפונית, זו שמזרחית דרומית הייתה גדולה מזו שנמצאת בקרן מזרחית צפונית, עוד חצי אמה. חצי אצבע. נמצאת האמה השנייה, יתרה על של משה, אצבע שלמה. אמה אחת גדולה בחצי אצבע, ואמה אחרת גדולה ממנה בחצי אצבע. אז אצבע שלמה היא גדולה יותר מהאמה של משה רבנו. ואותם היו שמים על גבי השער המזרחי. ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? למה לא השתמשו רק עם האמה של משה רבנו? שמה היו צריכים את האמות האלה? כדי שיהיו האומנים ששכרו אותם לבנות או לתקן את בית המקדש, הם היו נוטלים בקטנה. כשהיו סוחרים אותם, בואו תבנו פה בבית המקדש, היו, הגבה היה אומר להם, תשמעו, אני צריך שתבנו לי פה, 10 אמה קיר. איך הוא היה מודד את ה-10 אמה? עם האמה הקטנה. וכשבאים ומחזירים, שבאים לקבל שכר, בגדולה היו מודדים עם האמה הגדולה, ואז יוצא שהם בעצם בנו פחות, אז הם גם היו משלמים להם פחות. וזה כמובן היה בהסכמה, כדי שחלילה לא יהיה מציאות שמשלמים להם יותר ממה שמגיע להם, כדי שלא יהיה מעילה וגזל בכסף של בית המקדש, כדי שלא יבואו לידי מעילה. ותארתי, למה לי? אז אם כן, משמע צריכים שתי אמות. אני מבין שצריך אמה שהיא קצת יותר גדולה מהאמה הרגילה, אבל למה צריכים אמה אחת בחצי אצבע יותר, ואמה אחת באצבע שלמה יותר. אחת, זאת שיתרה רק בחצי אצבע, זה לכספה ולדאבה, שהיו בונים מכסף או מזהב, שכל קצת זה שווה הרבה, כל מעט כסף שווה הרבה, אז לכן ההפרש שעשו בין מה שסיכמו עם הפועלים לבין מה שהם בנו בפועל, היה בסך הכל חצי אצבע יותר לכל אמה, כדי שלא יפסידו הרבה מדי, כי כל גרם של כסף או של זהב זה סכום גדול מאוד. ואחת לבניינה, ועוד אחת שיתרה באצבע שלמה, היו עושים בשביל בניין של לבנים, ששם הפסדו פחות על כל שטח קטן. אז אם כן, אותו דבר, כמו שאנחנו מוצאים שהיו אמות מידה, ששמו אותם מעל השער המזרחי של העזרה, חיפשו לזה מקום קצת עם קדושה, ככה גם כן היו עוד כל מיני כלים שהיו שמים, כלי קודש, שהיו צריכים בשבילהם מקום, היו שמים את זה מעל הגגים של האיכל, שהיה לו קדושה, אמנם גגו היה קודש, אבל בדרגת קדושה לא הגבוהה כל כך, כמו האיכל בעצמו כמובן, וגם לא כמו העזרה. אלא רק בשביל שיהיה אפשר לשים את הכלים במקום הזה. עכשיו, מגיעה הגמרא לציטוט מהמשנה שלנו, שזה בעצם הסיבה שנכנסנו לכל הנושא הזה. שואלת הגמרא תנן, במשנה שלנו למדנו, החלונות שבחומה, והגובה, עובי החומה, כלפנים. בירושלים זה כמו ירושלים, בעזרה זה כמו חלק מהעזרה. בשלמה החלונות, זה אני יכול להבין שיכול להיות שמדובר פה שהם באותו גובה של העזרה. מה שכחת לה? דשוויה לקרקע העזרה. הם שווים לגובה של הקרקע העזרה ושם יש את החלון, לכן יש לו קדושת העזרה. אלא עובי החומה, חומה זה בדרך כלל בגובה. אז אם כן, איך היא משכחת לה? איך ייתכן שיהיה לו קדושת העזרה? הוא הרי הרבה יותר גבוה, זה כמו קומה אחרת, זה כמו בגג. עונה הגמרא, בבית המקדש היו שתי חומות. היה חומה אחת נמוכה, שווה לקרקע של בית המקדש, ועוד חומה רגילה גבוהה יותר. כאן אנחנו מדברים, משכחת לה בבר שורה, אנחנו מדברים על החומה הנמוכה, שהיא כן שווה לקרקע העזרה, והיא יש לה קדושת העזרה. נכתיב, הפסוק אומר, ויעבל חל וחומה. הכוונה שנחרבו גם החל, גם החומה הנמוכה וגם החומה הגבוהה. ואמר רב אחא ויתימא רבי חנינא, שורה ובר שורה, חל וחומה. יש חומה נמוכה וחומה גבוהה. החומה הנמוכה היא התקדשה בקדושת העזרה, החומה הגבוהה לא. אומרת המשנה, שתי חבורות שביחד הקריבו קורבן פסח, והם רוצים לאכול כל אחד בנפרד. האם אפשר קורבן פסח אחד לחלק אותו לשתי חבורות שונות? אז לפי דעתו של רש"י אפשר, וזה החידוש של המשנה. שתי חבורות שהיו אוכלים קורבן פסח בבית אחד, אבל הם רוצים להיות שתי חבורות נפרדות. אז אלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים לצד אחד, ואלו הופכים את פניהם לצד השני אילך ואוכלים. והמיחם שממנו משתמשים למים חמים באמצע, הוא מפריד בין שתי החבורות. היו בדרך כלל, היינות שלהם היו חריפים מאוד, היו צריכים למזוג אותם בשלוש רבעים של מים. והשתמשו עם מים חמים גם, זה גם היה משבח את הטעם של היין. אז מי שהיה משרת ונותן לשתי החבורות את המים, היה אפשר שהוא יהיה באחת החבורות, שם הוא יאכל את הקורבן פסח, והוא ישרת גם את החבורה השנייה. אבל מה? הוא צריך להיזהר לא לאכול קורבן פסח בשתי חבורות. לכן מה הוא היה עושה? כשהשמש עומד מחבורה אחת, שהוא שם התחיל לאכול את הקורבן פסח, בשביל למזוג לחבורה השנייה, אז אסור לו לאכול גם בחבורה השנייה. הוא הרי מנוי, הוא הרי אוכל בחבורה אחת. לכן מה עושה? קופץ את פיו, סוגר את הפה, והוא הולך אחורה, כמו שאומרים ברוורס, אחורה. ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל. זאת אומרת, כל משך הזמן שהוא משרת את החבורה השנייה, הוא סוגר את הפה והוא עם הפנים כלפי החבורה שלו. ועד שהוא חוזר למקומו, יכול שם להמשיך לאכול. והקלה, שנמצאת באמצע ימי השמחה, הופכת את פניה ואוכלת. מותר לה גם כן לא להיות כמו חלק מהחבורה שאוכלים איתה ביחד, אלא יכולה להחשיב את עצמה כמו חבורה בפני עצמה, ולאכול עם הפנים לכיוון אחר, לחשב כמו חבורה אחרת, ולאכול בפני עצמה. מה תבאר שמתביישת לאכול, שכולם יראו איך שהיא אוכלת, אז היא מסתובבת לכיוון השני, וזה נחשב שהיא חבורה בפני עצמה, אבל אין שום איסור לאכול את אותו קורבן פסח בשתי חבורות. בשנה שלנו למדנו שני דברים. קודם כל, אפשר לאכול קורבן פסח אחד בשתי חבורות שונות. דבר שני למדנו שחייבים לאכול את כל אחד שאוכל קורבן פסח, חייב לאכול בחבורה אחת, הוא לא יכול לאכול בשתי חבורות. אותו בן אדם שאוכל בחבורה אחת, אסור לו לאכול בחבורה אחרת. מתניתין מני לפי מי נאמרו דברי המשנה האלה, כמו דעתו של רבי יהודה היא. דתניא, הפסוק אומר לגבי קורבן הפסח, על הבתים, לשון רבים, אשר יאכלו גם כן לשון רבים, כמה אנשים, אותו קורבן אחד בהם. אז רואים מפה, מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות. אפשר כמה אנשים לאכול חלק מהאנשים בבית אחד, חלק מהאנשים בבית אחר, את אותו קורבן פסח אחד, אפשר לחלק אותו לשתי חבורות. יכול, יהיה האוכל, אדם אחד, שהוא מנוי בחבורה אחת, אוכל בשתי מקומות גם בחבורה השנייה. לא, תלמוד לומר, בבית אחד יהיה אכל. ומכיוון שרבי יהודה דורש את המסורת, איך שהמילה כתובה, ולא דווקא איך שהמילה קוראים אותה, לא דווקא בניקוד, אלא כמו שהמילה כתובה בלי ניקוד, בספר תורה הרי אין ניקוד. אז דורשים כאילו כתוב כאן יוכל, לשון יחיד, בבית אחד יוכל. צריך לאכול דווקא באדם יחיד, דווקא בבית אחד, והוא לא יכול לאכול בשתי בתים, או בשתי חבורות. מכאן אמרו, השמש שצולה קורבן פסח בשביל החבורה, והוא שכח ואכל אצל התנור. שאכל כזית בצד התנור, והוא גם כן מנוי על הקורבן פסח הזה. מכיוון שהוא התחיל לאכול את זה ליד התנור, הוא לא יכול עכשיו לאכול קורבן פסח בשולחן איפה שכולם אוכלים, כי הוא עכשיו נמנע במקום אחד ליד התנור, אז אם פיקי אחו, ממלא קריסו ממנו, שיוכל כזית כמה שצריך כאן ליד התנור, כי הוא לא יוכל לאכול מהקורבן פסח במקום אחר אחר כך. ואם רצו בני החבורה שלו לעשות עמו טובה, שלא יוכל לבד את הקורבן פסח, באים כולם ויושבים בצידו, דברי רבי יהודה. בקיצור, רבי יהודה בא ואומר, כמו שראינו במשנה, שני דברים. קודם כל, קורבן פסח אחד מאכל בשתי חבורות. דבר שני, אחד מחבורה אחת יכול לאכול רק בחבורה שלו, ולא יכול לאכול בחבורה אחרת את הקורבן פסח. בא רבי שמעון ואומר, בדיוק להפך. הפסוק אומר, אותו פסוק, על הבתים, לשון רבים, אשר יאכלו אותו בהם. מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות. כתוב על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. זאת אומרת שאפשר לאכול אותו את הקורבן פסח בשתי בתים. זאת אומרת, אותו קורבן אפשר לאכול בשתי מקומות. אז הוא לומד מזה שבן אדם אחד יכול לאכול בשתי מקומות. מה זה הכוונה יאכלו? כל אחד מאלה שאוכלים יכול לאכול אותו בהם, גם בבית הזה וגם בבית הזה. הוא יכול לאכול בשתי מקומות את אותו קורבן פסח. יכול היית לומר שיהיה הפסח האחד נאכל בשתי חבורות. תלמוד לומר, בבית אחד יאכל. והוא כן גורס, יאכל כמו הניקוד שלו. שהוא נאמר על הקורבן פסח, שהקורבן פסח אפשר לאכול אותו רק בבית אחד, אתה לא יכול לחלק קורבן פסח לשתי חבורות. ומה היקה מפלגי? ומה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון? רבי יהודה סבר, יש אם למסורת. איך שהמילה, יש העיקר שלה, איך שדורשים את המילה, זה איך שהיא כתובה. ומכיוון שהמילה יאכל כתובה, ואפשר לקרוא אותה בלשון יאכל, אז אם כן, אומרים שזה הכוונה לבן אדם יאכל, שהוא יכול לאכול רק בבית אחד, בחבורה אחת, אותו בן אדם. אבל מצד שני, קורבן פסח אפשר גם לאכול בשתי מקומות, שתי חבורות שונות. מצד שני, רבי שמעון סבר, יש אם למקרא. המשמעות, איך שאנחנו מדייקים את הפסוק, זה איך שהניקוד שלו, איך שקוראים אותו. כיוון שהניקוד שלו זה יאכל, מדברים על הקורבן פסח שיאכל. הקורבן פסח צריך לאכל בבית אחד, אתה לא יכול לאכול אותו בשתי חבורות. מצד שני, הבן אדם שאוכל בחבורה אחת, יכול לאכול גם בחבורה אחרת. מה המשמעות ההלכתית שבא לידי ביטוי בוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון? מביאה הגמרא דוגמה אחת. היו יושבים חבורה אחת שאוכלים קורבן פסח אחד, ונפרסה מחיצה ביניהם, ועכשיו הם נהיו שתי חבורות. לדברי רבי יהודה, שהוא אומר, פסח נאכל בשתי חבורות, אז אין שום בעיה, אוכלים, ממשיכים לאכול את הקורבן פסח. כי עכשיו שתי חבורות, אפשר לאכול קורבן פסח גם בשתי חבורות. אבל לפי דעתו של רבי שמעון, שהקורבן פסח אינו נאכל בשתי חבורות, לדבר רבי שמעון, האומר אין הפסח נאכל בשתי חבורות, אז אין אוכלים. למה? כי הם נהיו עכשיו שתי חבורות, אסור לאכול קורבן פסח בשתי חבורות. מקרה נוסף, היו יושבים שתי חבורות בשתי מקומות. איך זה נהיה שתי מקומות? כי באמצע היה מחיצה, ונסתלקה מחיצה מביניהם. אז אם כן, נהיה פה מקום אחד, נהיה פה אוויר חדש שלא היה עד עכשיו, כמו מקום אחר. לדברי האומר, לפי דעתו של רבי שמעון שסובר, האוכל אוכל בשני מקומות. נותר לך להתחיל לאכול קורבן פסח במקום אחד ולעבור למקום אחר לפי דעתו. אז אתה יכול עכשיו גם כן להמשיך לאכול, אוכלים. כי זה נחשב כמו שהם עכשיו נמצאים במקום אחר, כי עד עכשיו כל אחד היה בנפרד, עכשיו נהיה פה מקום חדש, משותף לשניהם. המקום המשותף הוא כמו חלל חדש. אפשר לאכול במקום אחר גם. אבל לפי דברי האומר, אינה אוכל, אוכל בשתי מקומות. לפי רבי יהודה שסובר, שאם אדם התחיל לאכול בחבורה אחת, אסור לעבור למקום אחר לאכול שם, אז כאן נהיה מקום חדש. נהיה פה חלל שלא היה בו קודם. אז אין אוכלים, אי אפשר להמשיך לאכול את קורבן הפסח בצורה כזאת. כי זה נחשב שהם נמצאים במקום אחר. אז אם כן יוצא, הגמרא מביאה שתי הלכות. שאת ההלכות האלה רב כהנא אמר אותם. יתיב רב כהנא וכפשיט למפשט. הוא אמר את זה בתור הלכות פשוטות שאין בהם ספק. זה באמת ההלכה. מה יהיה הדין לגבי חבורה שישבו לאכול יחד ונהייתה מחיצה ביניהם? אז לפי דעתו של רבי יהודה, הם יכולים להמשיך לאכול כי הפסח נאכל בשתי חבורות. לפי רבי שמעון הם צריכים להפסיק לאכול. למה? כי הפסח אינו נאכל בשתי חבורות. ובמקרה הפוך, שהם היו עם מחיצה והמחיצה הסתלקה, אז המחלוקת היא גם כן הפוכה. לפי דעתו של רבי שמעון, שאפשר לאכול בשתי מקומות, אפשר גם עכשיו להמשיך לאכול. לפי דעתו של רבי יהודה, שאי אפשר לאכול בשתי מקומות, אתה צריך להפסיק לאכול. אמר לרבה של רב כהנה, ותיבאי לך מבעיה, אתה צריך להגיד את הדברים האלה בלשון של ספק. האם סילוק מחיצה או ועשיית מחיצה, מהווה כשתי מקומות וכשתי חבורות דמי או לא? האם אנחנו אומרים שזה שהיה פה מחיצה וסילקו את המחיצה, האם זה נחשב כמו שנהיה פה מקום חדש? או כשעשו פה מחיצה, האם אנחנו אומרים שמחלקים פה אותם לשתי חבורות שונות? בעצם אתה צריך להגיד שזה שאלה, זה לא דבר כזה פשוט. אומרת הגמרא נכון, זה באמת ספק, ותיקו, השאלה הזאת תישאר בספק. במשנה למדנו שכשבאים לאכול קורבן פסח ויש כאן קלה, הקלה הופכת את פניה ואוכלת וכולי. למה? כי אין בעיה לאכול שתי חבורות שונות, אז היא תהיה חבורה אחת, וכל השאר יהיו חבורה אחרת. שואלת הגמרא, מה היא תמה? בשביל מה היא צריכה לאכול כשהפנים שלה בכיוון אחר מכולם? אמר רב חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מפני שהיא בושה, כי כולם מסתכלים עליה, אז לכן היא מסתובבת לכיוון שאף אחד לא יראה איך היא אוכלת. מספרת הגמרא, רב הונה בריידר רב נתן, פעם הזדמן איקלה לבי רב נחמן בר יצחק. הזדמן לביתו. אמרו לי, מה שמך? איך קוראים לך? אמר להו, רב הונה. אמר להם, אם התואר רב. אמרו, נתיב מר הפוריה. אז בוא תשב על גבי מיטה כמו הרבנים. יתיב. למרות שזה דבר חשוב, קיבל את הכבוד הזה. אפילו לא ניסה להתנגד. יאהבו לי קאסה. נתנו לו לברך על הכוס. קבלי בחד זימנה. הוא לא אמר, לא מתאים לי, אולי תיתנו למישהו אחר שיברך בשביל כולם. לא, הלך בירך בשביל כולם. קיבל את זה בחד זימנה. בלי שיצטרכו אפילו להפציר בו. מיד לקח. וכשהוא בא לשתות מהכוס, שתי בתרי זימני. הוא שתה, הפסיק, ואז שתה עוד את החלק השני. ולא שתה בבת אחת. דבר נוסף, שהוא שתה, הוא שתה מול כולם. לא עד הרפא, הוא לא הסתובב. שלא יראו איך הוא שותה. שאלו אותו עכשיו על כל מה שהוא עשה. אמרו לי, כשאומרים לך רב הונה, כשואלים אותך איך קוראים לך, אז מה אתה אומר? קוראים לי רב הונה. מה הייתה מקרית לך רב הונה עם תואר? אמר לו, אז רב הונה ענה להם, כמו שרשי מפרש, דבר פלא, בעל השם אני. השם שלי, כשקראו לי, לא קראו לי רק הונה, קראו לי רב הונה, זה חלק מהשם. כאילו שם שנקרא רב, זה השם. רב הונה. זה לא עניין של גאווה, ככה זה השם שלי. דבר שני, מה הייתה, מה הסיבה? כי אמרו לך, נתיב הפוריה, שאמרו לך שב על המיטה במקום חשוב, יתבת מיד, ולא, אמרת, לא מתאים לי לשבת במקום כזה חשוב. אמר להו, הסיבה שהסכמתי לעשות מה שביקשתם ממני, כי אני אורח ואתם הבעלי הבית. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה. לכן אני צריך לשמוע על מה שאתם אומרים, זה מידה דרך ארץ. יש גורסים חוץ מצה. אבל כמובן יש בזה באחרונים, דנים בזה, מה זאת אומרת חוץ מצה? ואם הבעל הבית אומר לאדם לצאת, אז הוא לא ישמע לו, מה זאת אומרת? זה הבית של בעל הבית. יש לו את מלוא הזכות לומר לבן אדם גם לצאת, וצריך לשמוע לו גם. וכמובן מבארים את זה בכל מיני, יש כאלה לא גורסים את זה בכלל. אומרים שזה גרסת הליצנים הוסיפו את זה, אבל יש כן גורסים את זה ומסבירים מה הכוונה. שאלו אותו בהמשך, מה הייתה מקיאה ולך קסה? למה כשנתנו לך לשתות כוס של ברכה, קיבלת בחד זימנה, לקחת את זה מיד, בלי שתצטרכו להפציר בך, זה דבר של כבוד, בדרך כלל צריך להמתין עד שמפצירים. אמר להו, אז רב הונה ענה, מסרבין לקטן. נעם פשוט שבא לבקש, שאומר לך לעשות משהו, אתה יכול להגיד לו, שמה, אני לא נראה לי, לא מתאים וכל זה, אבל ואין מסרבין לגדול, כשאדם גדול ואומר לך מה לעשות, אתה צריך לשמוע לו, אתה לא יכול להתחיל לסרב לו, להגיד לו לא מתאים, אני לא חושב שאני ראוי וכל זה. הוא אמר לך, אתה צריך מיד לשמוע לו. לכן, כיוון שפה היה אדם גדול, אז רב הונה שמע לו ומיד שתה. שאלו אותו, מה הייתה מהישתיתי בתרי זימני? למה הפסקת באמצע שתיית הכוס? למה לא שתית את זה בבת אחת? אמר לו, זה מנהג דרך ארץ, זה תניא, שותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן. אתה שותה בבת אחת, צריך להפסיק. כשבן אדם שותה משקה קר, צריך לשתות את זה בשתי פעמים. פעם אחת ופעם שנייה לשתות, לסיים. אם אדם שותה בשניים, זה דרך ארץ, בשלושה פעמים זה מגסה הרוח. כמובן, מדובר פה על משקה שהוא פושר, לא משקה רותח או משקה קר מאוד, שזה קשה לשתות בבת אחת. שאלו אותו, מה הייתה, מה לא עדרת הפח? למה כששתית, שתית מול כולם ולא הסתובבת? אמר להו, לא צריך להסתובב. קלה, היא מתביישת והיא הופכת פני התנן, אבל דרך האיש, שהוא לא מסובב את פניו. מעשה דומה, רבי ישמעאל ברבי יוסי יקלה, יזדמם פעם, לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה. יאהבו להיכעסה, נתנו לו גם כן כוס של ברכה, קיבלי בחד זימנה, לקח את זה מיד בלי שיצטרכו להפציר בו. ושתיה בחד זימנה, הוא גם שתה בבת אחת, והוא לא הפסיק באמצע השתייה. לא שתה בשתי פעמים כמו שראינו מקודם שעשה רב הונה. אמרי לי, לא סבר מר ששותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן, איך אתה שותה בבת אחת? אמר לו, אז עונה להם, זה לא נאמר בכל מקרה. לא אמרי בכוסך, זה נאמר דווקא על כוס גדול, ולא בכוסך קטן. כוס קטן, לא צריך לשתות בפעמיים, אין כמעט מה לשתות שם. אפשר לשתות את זה בבת אחת. וכן לא נאמר ביינך מתוק. כשהיין מתוק, מותר לשתות, כן, בבת אחת. ולא נאמר קריסי רחבה, שרבי ישמעאל ברבי יוסי ידוע שהיה בעל בשר. בכל אופן, אם זה כוס בגודל שפחות מרביעית, מותר כן לשתות את זה בבת אחת. אומרת הגמרא הלכה בהלכות דרך ארץ, לא דווקא בעניין קורבן פסח. אמר רב הונא, בני חבורה שבאים לאכול ויש להם מלצר שבא לתת להם לאכול ולשתות. אז אם הם נכנסים בשלושה, אז המלצר כבר צריך להתחיל לתת להם שירות. אבל אם פחות משלושה נמצאים ואמורים להגיע עוד, אז לא צריך שזה שבא לשרת אותם המלצר כבר יתחיל לעבוד על כל אחד בו, לתת לו יחס אישי. אלא כשמגיעים שלושה אנשים זה כבר נקרא שהם יושבים ואוכלים סעודה, אז הוא צריך להתחיל לשרת אותם. ויוצאים אפילו באחד, כשמתחילים לצאת, אז גם אם נשאר שם בן אדם אחד, צריך להמשיך המלצר ולשרת אותו. אמר רבא, יש לי בשביל זה תנאי, והוא דהיל בעידנה דרגילה למעל. דובר פה שזה שמעריך האחרון, הוא מעריך כמו שהדרך להעריך, ולא יותר מדי. רק מה? אלה שסיימו, סיימו פשוט מאוד מהר. והוא דרגש בו דיילה, תנאי נוסף, שבשביל זה, שרק אם התנאי הזה יתקיים, אז המלצר צריך לשרת אפילו בן אדם אחד אם הוא נשאר האחרון, זה דווקא דרגש בו דיילה, דיינו, שהודיעו לשמש, דיינו למלצר, הודיעו לו שזה הדרך שהם לא יוצאים כולם בבת אחת, ויכול להיות שהוא יצטרך לשרת בסוף את הבן אדם שנשאר האחרון. ורק אז הוא צריך לשרת אפילו אדם יחיד. אבל אם לא התנאים האלה, אין דבר כזה שבן אדם ידרוש מהמלצר שבוא וייתן לו שירות באופן אישי, אלא המלצר מיועד לשרת כמה אנשים ביחד. אמר אבינה, ונותנים שכר דמים, שצריך לתת, אלה שנשארים מאוחר צריכים להוסיף כסף למלצר, וצריך האחרון להוסיף דמים. זה שנשאר האחרון צריך לתת יותר כסף. אבל הדבר הזה אומר את הגמרא, לא תלך את הקוותי, זה לא נכון, כי זה חלק מהתנאים, שכשסוחרים מלצר, זה על דעת שאם יישאר מישהו אחרון, והוא לא העריך יותר מדי, הוא ישרת אותו גם כשהוא נשאר יחידי. הדרן הלך פרק כיצד סולין, ועד כאן דף פי וו.